25 שנה, כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, התעוררות עם יונתן שורק.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
התעוררות עם יונתן שורק.
בוקר טוב לכל מאזיני כל חי, יום חמישי ד' באייר תשפ"ב, יום בו מציינת מדינת ישראל על מוסדותיה את עצמאותו של מקום הריכוז היהודי הגדול בעולם, הנמצא בחבל הארץ אליו הרגו וכספו במשך מאות בשנים מיליוני יהודים בכל רחבי תבל במשך אלפי שנות גלות. דווקא את היום הזה אני מבקש לפתוח במשנתו של רבן של בני הגולה, רב נחמן וסרמן, השם ייקום דמו. מי שמוכר מאוד בקרב יושבי בית המדרש, החגותו כלפי קוממיות עם ישראל בארץ ישראל כמעט ולא מקבלת ביטוי. למרבה צערי, גם לא תמיד בקרב המפלגות החרדיות. את רב נחמן וסרמן אין איש מאיתנו שלא שמע, אם בישיבה ואם בסמינר. מי שהמשיך את תורת הלמדנות הישיבתית ליטאית, מיסד את מוסד דעת התורה בכל הדורות, זו שנותנת הוראות ברורות לאנשים פרטיים בנושאים חברתיים ומדינים, הישמעות לגדולי ישראל, ועשית ככל אשר יורוך. ראש ישיבת ברנוביץ', רב נחמן וסרמן, שנרצח עם קהילתו ותלמידיו בידי שכניו הגויים הליטאים במבצע רפאות השביעי, היה ידוע ביחסו המסתייג לתקומת הציונות. הוא דיבר תמיד על העבודה שבלב, על הכוונה שבעת המעשה, ולא על האקט עצמו. שלא תעלה בליבנו מחשבה פסולה, אמר לתלמידיו כשהיו על פי בורות ההריגה. הרב וסרמן טען כי האדם התורני הוא שלם בעצמו, תורת השם תמימה, ולכן הוא לא צריך תוספת השלמה לזהותו. הוא התנגד נחרצות להגדרה דתי ולאומי, ציוני ודתי, ובספרו עקבתא דמשיחא, כמו וצפה את ימים אלה. החורבנות הראשונים היו מחפרים על כלל ישראל, אבל חורבן זה שבארץ ישראל משומדים יהודים, כתרו קשה על כלל ישראל, המעניק להם מיליונים ונותן להם באותה שעה לתורה רק פרוטות, כתב הרב. בהמשך כתב ראש הישיבה, מצב היהודים בשעה זו הוא הנורא ביותר שבתקופת גלותינו. הכוח שעמד ליהודים בכל הזמנים הוא ההתקשרות לתורה, כתב רב נחמן בעיצומם של ימי החושך הנוראים ביותר בתולדות היהדות. זה נתן להם כוחות רוחניים, התורה הראתה להם את הדרך, נחמה אותם ונתנה להם תקווה ורוממות נפש. יהודים ידעו שהם אינם בודדים, שישנו שומר עמו ישראל. בדורות האחרונים, כתב רב חונון, קמו אצלנו משכילים אשר ניתקו את היהודים מהתורה, ולפיכך נשארו היהודים בודדים ללא מורה דרך, ללא נחמה ותקווה, ואין הם רואים כל דרך אלא של עיבוד עצמי. הקללה הגדולה ביותר הרובצת עלינו כיום היא ההתפצלות למפלגות ולרסיסי מפלגות בגוונים שונים של חוסר אמונה, החל ברפורמים וקלה בפסבדו אורתודוקסים המתאתרים באתרת אורתודוקסית. אין אחדות וגם לא תיתכן אחדות בצבא חסר משמעת, אין אוטוריטה המקובלת על כולם. בימים שהתורה שלטה בישראל, היה כלל ישראל ממושמע. כולם הכירו בסמכותה של התורה. כיום החליפו את אמונת התורה באמונה במצעי מפלגות, במקום להישמע לחכמינו הקדמונים נשמעים למנהיגי המפלגות, כותב רב נחמן וסרמן במילים שכמו צופות את ימים אלה. בימים אלה כשכולנו רואים את כסילותם של ראשי המפלגות, את הרמייה בה הם מצטיינים, ואת מסעות ההכפשה שהם משליחים זה בפני זה, חובה עלינו, ולו להקשיב לגדול ישראל מברנוביץ'. כעת נמשיך עם הרעיון שעומד בבסיס תפיסתו של מרן גדול ישראל רבי נחמן וסרמן השם מקום דמו, העבודה שבלב. בקרב ציבורים רבים, ובייחוד בציבור המקף, הדתי והלאומי, הציוני והדתי, הממלכתי והדתי, מודרני ואורתודוקסי, נפרצה הוראת גדולי ישראל להימנע מלעלות להר הבית, מקום בית מקדשנו ותפארתנו. ואכן, להקים מקדש, להקריב קורבנות, נראה במבט ראשוני כדבר האותנטי ביותר מבחינה דתית. מתפללים על זה בתפילות, קוראים על זה בתורה, אבל בדיוק כאן נמצא ליקוי המאורות. התנ"ך כולו מלא הרבה יותר בסיפורים של קרבה לקדושה באופן לא נכון, מאשר בעצם הצורך והדרישה להתקרב אל הקדושה. ביותר מקומות, עם ישראל מוזר על עשיית מצוות עם כוונה ולב, מאשר התרחקות מעשיית רצון השם יתברך. זוהי הרמייה והסילוף, אותו עושים מי שמגדירים עצמם כנאמנים להר הבית. אני אקרא עכשיו מאמר מערכת שנכתב בעיתון יתד נאמן לפני כשבוע וחצי, וכל מילה בו, בעיניי, פנינה. הצדיקים היהודים שמדברים על תפילה במקום המקודש ביותר ליהודים, אינם מתכוונים לתפילה. הם מציגים את תוכניתם הפוליטית כמשאלה דתית, אך עושים תורתם, במרכאות, קרדום לחפור בו הישגים פוליטיים ולאומיים ולאומניים. לא באמת מדובר בשפיכת צקון לחש לבורא עולם. זו הפגנה פוליטית, והעלייה שברובה תיירותית ומשפחתית לא נושאת אופי של תפילה ובית כנסת. ההישג היחיד הוא שהם הופכים מתיחות לאומית אזורית למלחמה דתית, ואז מוסלמי כל העולם מתאחדים להגן על אל-אקצא. אפילו מדינות שהיחסים עמם רגועים, אפילו כאלה שרק לאחרונה חתמו על הסכם שלום, הופכים לאויבים גלויים. במידה כזו או אחרת, ניסיונות העלייה אל ההר מבהירים את האזור כולו. עד כה ניטש העימות בין ישראלים לפלסטינים, בין ישראל לארגוני הטרור, אך העלייה המתגרה להר הבית תוך רמיסת ההלכה ברגל גסה מתפרשת בעיני המאמינים באסלאם כניסיון לפגוע במסגדי ההר. בעיניים ישמעאליות זה נראה כניסיון לכבוש גם את המקומות המקודשים לדתם. זה הופך את העימות המדיני מעימות לאומי לעימות בין דתי. ואז גם ערביי ישראל, שכבר מזמן הפכו לגייס חמישי, אך לובשים מסכה, משתמשים במסגדים כתרוץ מאחז עיניים ומאפשר להם להצטרף לקרבות הדמים ולתדלק את המהומות בערים המעורבות. בעקבות ההסלמה, זה הולך והופך לעימות בין יהודים למוסלמים. עד כה האסלאם קרוע ומפוצל, ובין פלגיו זורם דם רע. הסונים של דאש רואים בחמאס וחיזבאללה אויבים וכופרים, איראן וסעודיה יריבות קשות. אבל די שיהודי אחד יעשה טעות ליד מסגדי הר הבית כדי לאחד אותם. המאמר לא מתעלם מהדרכים הפרקטיות של מדינת ישראל לפעול נגד הפורעים בהר. חייבים לעצור את הפרובוקטורים שאוגרים אבנים ויורים זקוקים על ההר, כדי לאתגר ולאלץ את כוחות הביטחון הישראלים שלא לאפשר למוסלמים רגילים במרכאות את חופש פולחנם במסגדים, ולהשתמש במראות כדי להסעיר את העולם המוסלמי בתעמולת כזב זדונית. ממשלת ישראל חייבת לבלום את המסיתים הניתבים, הישמעאלים, צמאי אדם, בכל דרך אפשרית. אבל חייבת להתבצע פעילות מלקחיים. חייבים לעצור גם את הפירומנים שמבירים את האזור ומסכנים חיי אדם, גם אם יש להם חסינות פרלמנטרית. זכותנו וחובתנו להתגונן מפגיעתם הרעה של מעשיהם והלך מחשבתם. צריך להרחיק אותם ולטבוע על מצחם עוד של קלון. לבל יטושטשו הגבולות ולבל יפרץ הסכר. ותופעה מדהיגה נוספת. דור חדש משולי רבנים דתיים לאומיים החליט לפרוע את הוראותיהם של רבותיהם שלהם. הם מעודדים קבוצות הזויות לעלות להר הבית, למתחם הקרת. הם מדיחים יהודים תמימים שלא לשמוע לכל גדולי הדורות זצוקל ויבדו לחיים ארוכים, ולהמרות את פי חשובי רבניהם, הרב הראשי ושאר הרבנים שבפסקיהם הם מנפנפים תמיד. הפסקים האלה חדלו להיות רלוונטיים ביניהם, הם דוגלים ברפורמת הרבית המסוכנת, ואיש העקום בעיניו יעשה. המאמר ממשיך, אבל מסקנתו עגומה ונוקבת. לכן מדינת ישראל חייבת לסגור את ההר, לנעול, לאטום את שעריו, באלף סורגים ובריחים, כדי שרמיסת קדושת ההר לא תסכן אותנו, כדי שעם ישראל לא יתבע חלילה על חילול מקדש וקודשיו. בנפשנו הדבר, גם בפשוטו.
עכשיו איתכם, התעוררות עם יונתן שורק.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
קבלו את הדבר הלוהט הבא, בר המים ההיברידי נועם 2, מכשיר חדשני, המשלב עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, חיסכון בחשמל, מצב שבת אוטומטי וחוויית משתמש מעולם אחר. אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
כנפיים, הקצבים מירושלים.
מבחר גדול של בשרים משובחים בחשרות מעודרת, ועכשיו גם בסניף החדש, רחוב מנחם פורוש 14, בית שמש.
הקצבים מירושלים, נבחרת הקצבים של ישראל.
תושבות ותושבים יקרים, כחלק משיפור מערך התחבורה בעיר והקמת רשת קווי רכבת קלה בירושלים, החלו עבודות בצומת הרב צבי יהודה וסדרות הרצל, אשר יימשכו כ4 חודשים. במהלך העבודות תחסם הגישה לרחוב הרב צבי יהודה מכיוון סדרות הרצל, ויבוצעו שינויים בהסדרי התנועה. אנה ימנעו מכניסה לאזור וסעו בדרכים חלופיות. למידע על אודות התחבורה הציבורית חייגו כוכבית 8787.
בבית כחול עם גג כתום וחלונות ירוקים גר ילד קטן שחיכה לתור להתפתחות הילד, וחיכה וחיכה וחיכה. סבלנות, אמרו לאמא של הילד בקופה, והילד הקטן חיכה וחיכה וחיכה.
שוב הקופה שלכם מספרת לכם סיפורים? התקדמו ללאומית ותענו מזמן ההמתנה הקצר ביותר לשירותי התפתחות הילד. מחכים פחות, מקבלים יותר. התקשרו עכשיו ללאומית, כוכבית 507 מהנייד.
לאומית, ילדים זה הסיפור שלנו. לאומית,
לנו זה אכפת.
שלום, כאן יצחק פנגר. במהלך שנות עבודתי אני נתקל ביותר ויותר זוגות שמתקשים להסתדר, זקוקים ליד מכוונת ולאיש מקצוע שידריך אותם ויעניק להם כלים לזוגיות מאושרת. הצטרפו אליי לקורס השרת יועצים זוגים מבית מרכז ישיר. בתוך מספר חודשים תרכשו את סודות המקצוע ותוכלו להיות שם בשבילם וליהנות ממקצוע שכולו שליחות עם פרנסה.
הקורס מתחיל בימים הקרובים. לפרטים נוספים שלחו הודעת וואטסאפ ל-0733-100-290 או חייגו כוכבית 61-63, כוכבית 61-63. אלפי זוגות מחכים רק לכם.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
האמא אומרת שדני לא מצליח להירדם בלילה. המורה טוען שהוא לא מרוכז בשיעורים. זו לא עוד פרסומת. הילד הזה רעב. עזרו לנו להכניס את דני ועוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם הם יקבלו ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת. בעזרת תרומתכם עוד ילד לא ישן רעב. חייגו עכשיו והכניסו ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה נכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם התעוררות עם יונתן שורק.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
רב מוישה שיינפלד ברשימותיו מספר על רבה הראשי של תל אביב שפנה לרבינו מרן החזוניש בהצעה להתיר נישואין ב-AER. משום שנתיירה לפרש לו את העמו האמיתי, כתב הרב שיינפלד, טען שבאותו יום מקבלים החיילים חופש ויוכלו להתחתן. אמר לו רבינו הקדוש, אם כן, דעתי נוטה להתיר מראש חודש אייר ועד לג בעומר. טען לו רבה של תל אביב שזו כולה יתרה, שאלו רבנו הקדוש, מפני מה אני מקל ואתם מחמירים? עד שנאלץ רבה של תל אביב להודות שבגלל יום העצמאות מבקשים להתיר את אבלות ימי הספירה. השיב רבנו הקדוש בתוקף, שם הראוי היה לקובעו ליום תענית. ואכן, בשל החופש, רבים מחפשים מה לעשות ביום זה. וכך, במשך עשרות בשנים, מתקיימת ביום העצמאות במקומות רבים ברחבי הארץ, מסורת שהונהגה בידי האדמו"ר מקליב זכר צדיק וקדוש לברכה, בשם בר בי רב דחד יומה, שפעלה בעבר במקומות רבים, ובמסגרתה היו קובעים מדי תקופה יום עיון, יום שכולו תורה, ובו רצף של שיעורים ודרשות עבור הציבור הרחב שאין תורתו אומנותו, ולערוך בו תענית דיבור. גם אצלנו בכל חי, החל משעות הצהריים, תארך מסורת זו, הנמשכת כבר כיובל שנים. ותחילתה הייתה ביוזמתו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, עוד בהיותו רבה הראשי של תל אביב, וביקש ממי ששימש כעוזרו בימים ההם, הרב שלמה זביחי, לערוך את יום שכולו תורה בעיר. בשידור חי, בכל חי, בקהילת תפארת רפאל שבתל אביב, בהשתתפות מאות אנשים, ימסרו שיעורים והרצאות מפי גדולי המגידים והמרצים, מחצות היום ועד חצות הלילה. בחצות הלילה, הרב זביחי יפתח את שערי ההיכל ויערוך קבלת עול מלכות שמיים מרגשת. השיעורים יועברו בשידור חי לטובת אלו שלא יכלו להשתתף. בוקר טוב לרב שלמה זביחי. בוקר טוב לרב שלמה זביחי.
שלום וברכה, בוקר טוב לכם ולכל עם ישראל.
ספר לנו בבקשה על מסורת היום הזה שמועברת בשידור בקול חי, על הרקע על הרקע לקיום המסורת בר בי רב דחד יומא במוסדות תפארת רפאל בתל אביב.
היה לי את הזכות לשמש כנהגו וכעוזר אישי של מרן הרב עובדיה יוסף כשהיה הרב הראשי של תל אביב יפו, לאחר מכן הרב הראשי לישראל. מרן היה לו סדר...
כמה שנים זה היה?
אני מדבר בשנת תשל"א, 1970, 1971, 1972, ב-73 הוא נבחר כרב ראשי לישראל. אז כשהיה רב ראשי לתל אביב, סדר היום ביום העצמאות זה היה שהיה הולך לבית הכנסת... ברחוב שדל שמה, זה נקרא בית כנסת אול מועד, וקצת תפילה חגיגית, בוודאי לא הלל עם ברכה, לא ברכה, והיום אין, פנוי. אז הוא שואל אותי, מה עושים היום? אז אמרתי, הרב, הולכים לשפת הים, יש שם שייט, יש שם מטס, אומר, חבל, חבל, תהפוך את היום הזה מחולין ליום של קדושה, מיום של חול, יום של קדושה. תזמין רבנים, יבוא לבית הכנסת, וקיבלתי את זה. כשניגשתי לי לרב הראשון כדי להסמין אותו, הוא כל שנה, הוא מזכיר את זה, הוא בא אלינו ומזכיר. הוא אומר, מי יבוא אליך? כמה? אמרתי, הרב, אני אבוא, אחי יבוא, הגאון הרב דניאל, דניאל זביחי. הוא אומר, מה, שניים? אמרתי, משמיים שמו לי בפה, כך אמרתי לו, כבוד הרב, כשמזמינים את מדה לעזרה ראשונה, הוא לא שואל כמה פצועים, גם בשביל אחד הוא בא, מפעילים. אומר, שכנעת אותי.
בעצם אתם הייתם הראשונים שעוררו, היום זה בתי מדרשות מלאים בלומדים ו...
נכון, זה לא רק זה. כשעשינו, שמנו את המודעות, ואמרנו שביום העצמאות אנחנו עושים יום שכולו תורה, בר ברב, יש כאלה חושבים זה ברבקיו, יש טועים מזה. כן, אחד אמר לי, כל הכבוד לכם, אמרתי, על מה כל הכבוד? הוא אומר שאתה עושה ברבקיו, אמרתי, לא, זה יום שכולו תורה. אז נלחמו בנו, אמרו, מה אתם עושים? ביום כזה אתם מביאים אנשים לבית כנסת? תנו להם יום חופש. אמרתי, אנחנו עושים את זה בתוך אהבה, מי שרוצה יבוא. והיינו מביאים אז את הרבנים מירושלים, כמו הרב שבתאי יהודה לויץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב יעקב גלינסקי, אלה היו רבנים שהיו מושכים קהל, מלוכתו בגן עדן, הרב צדקה, יהודה צדקה היה בעלה, אני רוצה לספר על יהודה צדקה, הם היו מגיעים באוטובוס מירושלים אלינו, אז לא טקסי, לא רצו, אין הוצאות. הרב צדקה, אני רוצה להגיד, הוא לא רצה טקסי, למה? אמר, אם יראו שהוא נוסע עם טקסי, אני בכוונה עם טקסי היום, הם לא היו מונית. אז יגידו, מה, הכסף של הישיבת פורד יוסף הולך למוניות? רק אם מישהו ייקח אותו באופן פרטי. ככה הם היו מאוד מאוד זהירים. אז וככה אנחנו התחלנו, וזה המשיך. האנשים היה על כיתו ולמדו מזה, אנחנו עוזים המון לגבי בתי כנסת לרבנים כדי לסדר להם את הרבנים שעבור אליהם ומלא אז דעה את השם שמיים לא היה מכסים היום ברוך השם אני חושב זה יום שיש בו הכי תורה מדוע? הישיבות, הכוללים בתלמודי תורה, כולם חזרו לסדר יומם כן. חוץ מזה אנשי השדה, אנחנו מתאספים לבתי כנסת ולומדים תורה, אשרנו ואשר חלקנו. אצלנו אנחנו משתדים שזה יהיה עד חצות הלילה, ולכן מכן עושים קבלת עול מלכות שמיים. רוצה לספר
כן, לכבודו... לפני שאנחנו כן. מגיעים לשם, כמה שנים באמת זה מתקיים המסורת הזו בבית המדרש שלכם? זה התחיל כבר אז בשנת 70, 71?
72 או 73. ועד היום, ברוך השם,
יובל
שנים, יובל שנים, ברוך השם, ונמשיך עוד לעוד שנים רבות, עד ביד גואל צדק. רוצה לספר לכבודו, תמיד היה עושה לנו את הסיום, קבלת עול מלכות שמיים, הרב שכטר, הייתי תמיד אומר לו, אש, אריה שכטר, הוא היה נותן שעגות, קפץ אחד, הוא בעצמו קפץ מהמיטה, בא לבית הכנסת, מה קרה? הוא אומר, אני הייתי בטוח שמלך המשיח בא, אני אומר, השם הוא האלוקים, אני שומע, עד כדי כך. זה היה בחצות עלי על מאוחה.
בחצות כשיוצא בעצם היום, בסוף ה...
בסוף היום, כן.
סוף
זה
היום.
קבלת עול מלכות שמיים, אנשים יושבים, לא יוצאים מבית הפתח.
מחצות היום ועד חצות הלילה.
כן, למה אנחנו עושים חצות היום? מסיבה פשוטה. אנחנו חיים את המציאות, אנחנו בתל אביב, אבל באים מכל הארץ, זה לא רק מתל אביב. אנשים רוצים לקום קצת מאוחר, רוצים לעשות...
כן, יום חופש קצת.
כן. הפטרת השבוע, מה שקבעו פעם, עוד היום בנוב ינופף, ידו. אז רוצים לנופף, בסדר. אבל מחצות היום, עד חצות הלילה ויותר, אנחנו ממשיכים. מיטב הרבנים, הרבנים הגאונים, ובראשם מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב, כל שנה הוא בא אלינו. משהו מדהים. הוא רוצה להמשיך את מסורת מרן, עליו השלום. ופה אני המקום, אני רוצה להודות לכל היוזמים ביום הקדוש הזה להעביר דרך הרדיו כל חי, דרך המדיה
גם דרך האתר כל חי יש שדור מצפייה
כן.
ישירה במשך
בבחינת בכל העם רואים את הקולות בעזרת שמי שלא יכול לבוא אז הוא יכול לעשות יש לי את הניסיון משנה שעברה שאנשים בחול גם כן צפו וראו ואומר לי אחד, תעשה לי מבחן על איזה רב שאתה רוצה, תעשה לי מבחן ואני אגיד לך מה הוא דיבר מאוד מאוד זה ריגש אותי וזה נותן לנו את הכוח להמשיך ולעשות ולהגדיל תורה ולהדירה ולכם כל חי, כל הברכות וכל היכולים שלי ושלכם שלכם היא, שאתם עושים את זה להעביר את זה דרך האתרים שלהם דרך הרדיו ואני רוצה פה המקום להודות גם לידידנו, אהובנו, יקירנו מגדיל את התורה מהדירה אבי רוזן, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב, הוא שונתה בנעימים, שהוא גם כן הוא היוזם, הוא מאפשר לעשות את הדבר הזה. כל טוב לכם, ברכה והצלחה,
בזכות התורה,
תעמוד לעם ישראל, אמן ואמן.
אמן ואמן, שנזכה כולנו להגדיל תורה ולהדירה. תודה רבה.
אמן.
עכשיו איתכם, התעוררות עם יונתן שורק.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
רשב"י לכל. השנה נחגוג את הילולת ל"ג בעומר במירון בשמחה ובאחריות. כלל העולים להר מחויבים לרכוש כרטיס מראש. הכניסה להר מירון תתאפשר רק באמצעות שאטלים מיוחדים שיועדו לכך. הכרטיס שרכשתם מהווה אישור שהייה בהר מירון לזמן קצוב, ובהר יתקיים טקס הדלקה מרכזי יחיד. לפרטים נוספים יתקשרו 03-509-8000. מגיש מטה הסברה להילולת רשב"י, המשרד לשירותי דת.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך התקשרי כוכבית 8369.
שיחה אחת לכל שירותי טרום הלידה? בטוח זה כללית. אז במקום לתאם תור לכל בדיקה בנפרד, את קובעת את כל הבדיקות לכל תקופת טרום הלידה בשיחה אחת. חייגי כוכבית 2700, הקישי אחת לרפואה יועצת ושלוש למוקד. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
אני בוחרת במה שטוב לי. אגף מיון חדש ומפואר, 12 חדרי לידה חדשים ומפנקים, פגייה ענקית ממוגנת ומאובזרת במכשור הרפואי המתקדם ביותר. אני בוחרת לניאדו. אני כבר בחרתי במה שטוב לי, עכשיו תורך. הרשמי עכשיו ללידה בלניאדו. 09-860-9500 09-860-9500.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
בעלי הוא בחברה שלו,
יעול,
וכל שנה מקצצים עובדים, ופיתרו אותו, בהתחלה קחתי את זה נורא קשה, התחלתי לפקוד, והייתי עם תינוק קטנה בבית, ואיך? בלי פרנסה, אבל הכל מיתו התברך, והנה ברוך השם הוא סיים לימודים, והוא מתחיל עבודה חדשה. זה ממש הוכיח לי שהרבי יש לו רוח הקודש, והוא שמח בתרונה.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 56 10, כוכבית 56-10.
האמא אומרת שדני לא מצליח להירדם בלילה. המורה טוען שהוא לא מרוכז בשיעורים. זו לא עוד פרסומת. הילד הזה רעב. עזרו לנו להכניס את דני ועוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם הם יקבלו ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת. בעזרת תרומתכם עוד ילד לא ישן רעב. חייגו עכשיו והכניסו ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם, התעוררות עם יונתן שורק.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חזרנו מפרסומות לחלק האחרון בתוכניתנו, בוא נארח את הרב מרדכי דוד נויגרשל לכמה מילים בענייני דיומא. שלום ובוקר טוב, הרב.
שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
ידועה התבטאותו של מרן הרב מבריסק על כך שמדינת ישראל היא שמייכל, חיוך של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואכן ביום זה מצוין ונחגג במוסדות המדינה כיום חג. למה בעצם לא לחגוג את הניסים שהיו בימים האלה?
את ההתבטאות של הרב מבריסק זכתה לפרסום בעקבות השיחה שהייתה לדובר מאחורי המיקרופון מצד זה, כלומר לי, עם הרב יעקב גולדוויכט, ששמע את זה מפי הרב מבריסק, ואני הייתי עם הרב גולדוויכט שבועות ספורים לפני פטירתו, והזדמן להיות בשבת במלון רמדה, ואמרתי לו שאני יודע שיש לו איזו אמירה של הרב מבריסק ואני לא עוזב אותו עד שהוא לא יספר לי מה היה. אז הוא סיפר לי ככה, הם היו מתיידים, הוא הבחור כבחור והרב מבריסק פעמיים ביום על פי עצת רופאיו של הרב מבריסק, פעם אחת בצהריים ברחוב דוד ילין למעלה הלוך וחזור, ופעם אחת בערב היו יוצאים עם רכב כלשהו ליער ירושלים איפה שהיום שכונת בית וגן, שם היו מטיילים בין העצים ככה לפנות ערב. באותו יום של כפתת בנובמבר הערבים החלו להשתולל, ומצד אחד בצהריים הבחור הבחור יעקב גולדברג לא יכול היה ללכת עם הרבי בריסק ובחור אחר הלך איתו, ומאידך גיסא בלילה אי אפשר היה לצאת לכיוון בית וגן, אז גם בערב הם טיילו ברחוב דוד ילין. ומן הרחוב, מרחוב יפו, שהוא שני רחובות מקבילים לרחוב דוד ילין כידוע, החלו להישמע, נשמעו הרמקולים רבי העוצמה עם שירים וריקודים, והרבי בריסק מספר לבחור שהולך איתו שבצהריים הוא פגש איזה אדמור הונגרי, והאדמור הזה בכה ובכה ובכה, מה יהיה עכשיו הציונים יקימו מדינה? ושואל אותו הבחור, ומה הרב אומר? הרב אמר שניהם טועים, אלה שבוכים ואלה שרוקדים. זה היה חיוך של ההשגחה, הוא אומר, אבל החילונים קלקלו. וכאן פתח הרב גולדווירט ועודנו יושבים בבית הכנסת, בבית המלון, ספר שמואל. אמר שהרב מבריסק אמר לו ככה, כתוב בספר שמואל ששמואל הנביא כעס על העם, והקדוש הוא אישר את כעסו על ידי הגשמים שירדו שם בתקופת ניסן, על כך שהם ביקשו מלך. מה היה הכעס? הרי בסך הכל התורה אומרת שום תשים עליך מלך. אומר הרב מבריסק ככה, אם הם היו באים ואומרים אנחנו רוצים מלך כי כך ציוותה התורה, זה היה בסדר גמור. אם היו באים ואומרים אנחנו רוצים מלך כי מלך זו אחת הדרכים לנהל את עם ישראל, זה גם בסדר. אבל הם אמרו אנחנו רוצים מלך כי מלך זו הדרך לנהל את עם ישראל, וזוהי חוצפה. אתה לא יכול לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו מה הדרך לנהל את עם ישראל.
וכאן באים? בעצם הקריאה של התנועה הציונית הייתה לנהל את עם ישראל אחרת?
לא, הקריאה של עם ישראל הייתה שאנחנו יודעים איך צריך לנהל את עם ישראל, ואנחנו נגיד איך צריך לנהל אותו. וזה יצא הכסף לפי דעתו של הרבי בריסק. הרבי בריסק עוד לא דיבר על זה שיבוא יום ומטעם המדינה יעשו כל מיני דברים שכל כך רחוקים מתורה ומצוות. זה הסיפור של הרבי בריסק. הסיפור הזה אני סיפרתי בשבעה אחרי מותו של הרב גולדברג למשפחה. זה התגלגל לשמעון מלר, לרב שמעון מלר שכתב ספר על הרבי בריסק, הוא התקשר אליי, והדברים האלה מודפסים בספר של הרב שמעון מלר בשמי על הסיפור הזה. אז כך שאת הסיפור אני די מכיר, ומי שמכיר אותו שמע אותו מכלי שני או שלישי ממני.
אז איך זה מתחבר בעצם עם הסתכלות על היום הזה, איך אנחנו אמורים לראות אותו ביחסים מעורבים של שמחה ו...
יש פה שני דברים. קודם כל באים ואומרים צריך להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים. זה מדי, השאלה מה המסגרת ההלכתית להודות על הניסים, וידועים דברי החזון איש באיגרות חזון איש חלק א' איגרת כבזיין ששאלו אותו אם לעשות יום לזכר השואה, והוא אמר שאין לאף אחד סמכויות חוץ מאשר למי שהיה בזמן הנביאים לקבוע יום לדורות. הוא מדבר מילים חריפות מי שחושב שיש לו סמכות. אז קודם כל יש פה עניין מעין טכני לגבי עצם העניין של קביעת יום בכלל.
מי שמחה?
כן. מצד שני קביעת היום, ביום הזה שבן גוריון הקריא את מגילת העצמאות, אותה מגילה שהרפורמים והקונזרבטיבים קראו אותה בטעמים ביד רחבת הכותל, בשעה שראש וראשון הרפורמים, זה שהתחיל את התנועה הרפורמית, הדבר הראשון שעשו אז, הם מחקו את ירושלים מהסידור, הם בכלל לא רוצים את ירושלים, הם בכלל לא רואים את עצמם קשורים לירושלים, אז דבר מצחיק. אבל מעולם לא שמענו שקוראים בטעמים מגילה שפותחת בשקר. המגילה הזאת שחוגגים את יום קריאתה, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שמגילת היסוד שלה פותחת בשקר. בארץ ישראל קם העם היהודי, העם היהודי לא קם בארץ ישראל. התורה אומרת שהעם היהודי קם במדבר, והסיבה שהקדוש ברוך הקים את עם ישראל כעם במדבר, היום הזה נהיית על העם, היא בדיוק אותה סיבה הפוכה שבגללה הם כתבו בארץ ישראל קם העם היהודי. הרס"ג אומר שאין ישראל אומה אלא בתורותיה, ואת זה רצה הקדוש ברוך הוא להדגיש כשהוא הקים את עם ישראל במדבר, מקום של no man land, אף אחד לא שייך לאף אחד, כי כל עם בעולם נהיה לעם כשיש לו קרקע משותפת, ואילו העם היהודי נהיה לעם כשהוא קיבל תורה. ואת זה רצו לטשטש כותבי מגילת העצמות, וכותבי מגילת העצמות לא כתבו שם אף מילה של הודיה לקדוש ברוך הוא ברוב חוצפה ועזות. בסוף המגילה כתוב מתוך ביטחון בצור ישראל, לא הודיה חלילה. כשהמשפט הזה נלחמו הנציגים הדתיים שבן גוריון מאוד היה חשוב לו שגם הם יכתבו כדי שלא יהיה פילוג בעם ברגעי הרגעים הקריטיים הללו של ההתחלה ושל מלחמה, והוא התפשר על המוסח הזה כי הוא האמין שזה מוסח עמום דיו שכל אחד יוכל לפרש אותו כמו שהוא רוצה. מתוך מה אנחנו נחגוג? את החוצפה הזאת? הרי צריך להבין שכל הזמנים שבהם אנחנו חוגגים על פי תורה וחז"ל, בהתעלם לרגע ממה שאמרנו בשם החזון איש, הם על בסיס הדדיות. אין פנים, זו חוצפה לבוא ולהגיד תודה למישהו שעשה לנו טובה, ובשמנו ירקו לו בפנים. זו בושה. עם ישראל חוגג את יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא קבע חג, אבל הקדוש ברוך הוא לא הוציא את עם ישראל ממצרים לפני שהם עשו צעד קטן לקראתו ועשו ברית מילה והקריבו קורבן פסח, כנאמר, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי. קריאת ים סוף לא הייתה לפני שנחשון בעמינדב קפץ את קפיצתו הנחשונית. מעמד הר סיני היה אחרי שעם ישראל אמר נעשה ונשמע. החג על הסוכות, ההליכה במדבר והענני הכבוד מסביב היה אחרי שעם ישראל יצא אחרי הקדוש הוא לארץ לא זרועה, כמו שנאמר בירמיהו למד א', כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה.
רב, אני חשוב לי לשתף את הרב בכמה דברים מהחיים האישיים שלי. גם במסגרת העבודה וגם במסגרת לימודים אני נתקל הרבה באנשים בני גילי, חילונים ומסורתיים אפילו, וברטרו פרספקטיבה שאנחנו מסתכלים במבט לאחור היום אחרי 70 ומשהו שנים שהמדינה הזאת קיימת, כביכול המדינה היהודית של העם היהודי, אנשים לא מצליחים להבין למה, מה רע בהתבוללות ולמה דווקא פה. ובדברים הכי בסיסיים שעליהם הוקמה המדינה כבר אנשים כבר לא מבינים את הערך של הדבר הזה. ובאמת כאשר אתה בונה מדינה וכל הערכים הבסיסיים שהובילו לקיום העם, מה שדיברתם קודם על התורה, אם אין את הדבר הזה, אם אין את הבסיס הזה, אז אוטומטית אין טעם להיות פה, אין טעם בקיום שלנו כאן.
זה הדבר בא לידי ביטוי בכך שאנחנו רואים את בניהם של אלה שמסרו נפשם וסיכנו חייהם בייבוש ביצות ובהתנחלות לפני 80 ו-90 ו-100 שנה. אנחנו רואים אותם מדושני עונג מתפלשים בהפרה של טקסס או בזהב של סן פרנסיסקו בגרמניה כמובן, והסיבה זה היא פשוטה. אנחנו היינו ילדים, הדור שלי הקרוב מאוד לשנות קום המדינה, כשחינכו לאהבת ארץ ישראל על בסיס שירי ארץ ישראל. על מה שרו? שרו על הירח בעמק ישראל ועל ריח החציר בנהלל ועל הכנרת ויופיה, והילד קם וגדל ויצא לטיול אחרי צבא ולתדמתו ראה שאותו ירח של עמק ישראל מאיר באור יקרות גם במרחבי תאילנד, ועוד אותו ריח חציר אפשר להריח גם בטקסס, ואגמים יפים יש גם בשוויץ.
ושם יותר זול ומזג האוויר יותר נעים, אז למה להיות פה בכלל?
ויש פחות פיגועים, אז למה להיות פה בכלל? כן? מה לנו? הרי החיים נחם ביאלי כותב את זה, שהייתה לו שיחה עם אחד העם, כשאחד העם כבר היה חולה, הוא אומר לו שלפעמים, תדע לך, אומר לאחד העם, לפעמים יש חשק להתעטף בתלית, אומר ביאליק, ולהניח תפילין, ולהתערב עם האנשים שעדיין מקיימים מצוות אלה. אומר אחד העם, התיישב במיטתו, ואמר, אם זה רצון ממך, שמע בכל לבך. גם אני, אם הייתי צעיר יותר, הייתי נוהג בהרבה מן הדברים מנהג אחר לגמרי. ואז הוא אומר, הוא נהיה אדום, והוא התחיל לצוק. הדליקו מחדש את אש הקודש. אם לא תדליקו את אש הקודש, יברחו לכם כל הצעירים. מה להם פה ומי להם פה ללא אש הקודש? וזה מה שקורה.
אז איך באמת כן להתייחס ביום, ליום הזה, במהלך היום, אנשים שיש להם חופש מעבודה, מה... איך לציין את היום?
אני אגיד לך מה אני אעשה. אני יוצא אחרי התפילה מיד בבוקר, וחוזר הביתה בשעה 10 בלילה, ומאז ועד אז אני מסתובב בארץ מקצה לקצה, בכל מיני מקומות שעושים ימי לימוד תורה, ואנשים פשוט מתכנסים בבתי כנסיות ולומדים תורה. אולי זה יהיה, אולי בשביל זה היום הזה נולד, כדי שאנשים יקיימו את היום הזה ביום של לימוד תורה. ויש ברבי רב דחד יומא, מה שנקרא, זה מושג שמקורו בגמרא, אבל בדורנו חידש אותו הרבי מקלב, והוא הופץ בכל מיני מקומות, ויש שיעורים אחרי שיעורים אחרי שיעורים, לא רק בבני ברק וירושלים, גם בכל מיני מקומות פחות מרכזיים מבחינת ציבור לומדי תורה, ואנשים לומדים תורה ברוך השם. ו... וכך הייתי מייעץ לכולם לנסות, לנסות את יום החופשה ללימוד תורה.
זה באמת מתחבר, אני לא יודע אם הקשבתם למה שדיברנו בפתח התוכנית, על גישתו של רב לחון וסרמן, השם יקום דמו, והוא, כמו שהרב בוודאי יודע, הוא מאוד התנגד לשילוב הזה של ממלכתי וחרד, ודתי ו, וציוני ו, 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 ולאומי, ו, והוא בעצם אמר, תורת השם תמימה משיבת נפש, השלמות היא בעצם התורה, וזה מתחבר מאוד לדברים האלה.
אגב, אולי אתה תסביר לי, אולי מישהו פעם יסביר לי, מה זה ממלכתי? יש כל מיני דברים ממלכתי, מה זה ממלכתי? מי המלך? מי המלך שיש פה ממלכתיות? מה זה ממלכתיות? אני רואה שיש פה הרבה מאוד זולות. תסתכל את צורת יום העצמאות כפי שנחגגת ברחובות, תשמע את צורת הבדיחות והקלות כפי שכלי התקשורת משדרים כל היום. איפה הממלכתיות? מה זה ממלכתיות? מה ממלכתי פה? מי המלך?
אולי, אבל המדינה כגוף משטר היא נחשבת המלך.
מה פתאום? זאת מדינה דמוקרטית כביכול, זאת לא מדינה, זאת לא מונרכיה, זאת לא מדינה של מלכות. זה מדינה שביטלה את המושג שלמה של, את המושג של אלמלא מוראה של מלכות ישראל עוד חיים לאו, כי אף אחד לא מפחד מהמלכות.
ומה שלא יאמן זה שהממשלה הנוכחית מחדדת את השאלה הזו, שבכלל יש כביכול
ממשלה הנוכחית עשתה שיהיה הרבה יותר קל לדבר על הימים האלה, גם על יום השואה והגבורה וגם על יום העצמות. כי עד עכשיו תמיד אמרנו, אז מה אתה רוצה להגיד, שהכל שקר? התשובה היא, אם יכולה לקום ממשלה על בסיס של שקר, של אנשים שמצד אחד שיקרו את בוחריהם, ומצד שני סחטו את חבריהם, כי אחרי שהם שיקרו את בוחריהם, הם באו לאחרים ופשוט סחטו מהם משרות. כי הרי אף אחד בעולם לא היה נותן לאדם שיש לו מפלגה קטנטנה להיות בראש, אם לא שהוא היה אומר, או שאני בראש, או ששום דבר לא יהיה.
אני אומר שמעבר לכך, גם ההיבט הממלכתי שדיברתם עליו, יש כאן ממש מלך בלא עם, גם השליט כביכול, מי שנבחר וכביכול אמור להיות התחליף הציוני והמודרני למלך, למלכות היהודית בארץ ישראל, הוא באמת אדם בלי עם, בלי תמיכה, בלי מישהו שמסתכל עליו בכלל.
זה הרבה יותר מזה. כי במקום שיש ממלכה, המלך פועל באירופה, המלכים באירופה ראו את עצמם הולכים בחסד הקל. המלך מולך בגלל שהוא מלך, בגלל שהוא בן של מלך, בגלל שהוא משפחה של מלך. אבל בדמוקרטיה השליט שולט בכוח העם, ואם אין עם מאחוריו, אז סתם גנגסטר.
באמת
אבל כל זה לתפארת מדינת ישראל, אין מה
כן,
להגיד.
ככל שהשנים עוברות ככה אנחנו מבינים עד כמה גדולי ישראל צדקו עם התייחסותם למדינה.
אכן כן, יחד עם זה אנחנו, יש דברים שאנחנו, שלא קשורים דווקא למדינה, למרות שעצם העובדה שיש מדינה עזר להם, וזה שיש היום רוב העם היהודי בעולם, ודאי רוב העם היהודי שיש לו מודעות יהודית, נמצא בארץ ישראל, ורוב עולם התורה נמצא בארץ ישראל, ואין תורה כתורת ארץ ישראל, והמצוות התלויות בארץ מתקיימות בארץ ישראל, והשמיטה הזאת ארץ ישראל שובטת כפי שלא שבתה זה אלפי שנים, וכל הדברים האלה הם דברים שיש לברך עליהם בברכה גדולה. ובאיזו מידה זה בגלל המדינה או לא בגלל המדינה, או אפילו למרות המדינה, זה כבר שיקול, לשיקול דעתו והאינפורמציה שכל אחד יצבור של כל אחד ואחד.
אז לפני שאנחנו מסיימים, רציתי לשתף את הרב בעוד דבר שמטריד אותי הרבה בסוגיית מדינת ישראל. בעצם אנחנו יכולים לראות שעם ישראל התכנס לתוך גטו יהודי מבחירה שוב בפעם הלא יודע כמה במהלך הגלות. גם כאן אנחנו לא בהכרח רואים תקומה, אנחנו רואים איזה עוד סוג של מנהג יהודי אופייני שהיה נהוג
במשך כל השנה. אפשר היום להגיע, בשום גטו בעולם לא הכניסו גם את מנסור עבאס. אז הגטו הזה הוא לא גטו סגור לפחות, יש גם את מנסור עבאס, ויש את האישה הזאת מפלגת העבודה, ויש את שגרירת ישראל בשנגחאי, ברוך השם לא על מה נשמעל.
טוב, אני רוצה להודות לך רב, איך נאחל חג, איך נאחל מבחינת היום הזה?
שנזכה השנה הבאה באמת באמת להגיע לגאולה השלמה. השנה כנראה כבר החמצנו.
אמן. טוב, תוכניתנו המיוחדת מגיעה בזו לסיומה. אני רוצה להודות לטכנאי המסור פסח בגד שעמל על שידור התוכנית. תודה לרב מרדכי נוגרשל שהתארח אצלנו. נאחל למאזינינו ולכל עם ישראל יום שכולו תורה, יום של עבודה שבלב, תורת השם תמימה משיבת נפש. שבת שלום.
חי תמיד איתי כל